צריך להקדים את השיעור ב-10 דקות. כן. בדרך כלל ההתחלה, הכל עומד על ההתחלה. מי שחסר בהתחלה, אחר כך לא יודע על מה אנחנו מדברים. מאוד קשה ככה. בכל פנים, בשבוע שעבר הפסקנו באמצע העניין, לא הסברנו אותו עד הסוף. הזדמנות עכשיו לחזור על שני הדברים, גם על מה שכן דיברנו וגם על מה שלא דיברנו. הוא דיבר על זה שיש נזכר הרבה את המילה נפש. מה המשמעות של המילה נפש? נפש מבחינת כיוון. לא נפש שההפך שלה זה מוות. אבל נפש מהשורש של אם יש את נפשכם, יש את נפשך. כשאני שואל את מישהו יש את נפשך, אני שואל אותו כאילו האם זה הכיוון שלך. אני לא שואל אותו אם בנפש שלך יש משהו כזה או משהו אחר. זה לא זה אני. אנחנו בי"ג עמוד א', קטע אחד לפני האחרון, אבל זה ייקח עוד זמן עד שנשתמש בזה. נפש מבחינת כיוון. ועכשיו הוא אומר שלכל דבר, האדם יכול להסתובב בעולם בצורה כזאת שכל דבר יכוון אותו, כל דבר ייתן לו כיוון. אבל זה יכול להיות בשני אופנים. זה יכול להיות צופה רק בחיצוניות של הדברים, ואז כל דבר נותן לו את הכיוון של החיצוניות, את הכיוון של הקליפה, של החיצוניות, של החושים. אז יש דבר שדוחה אותו, ויש דבר שמושך אותו, יש דבר שמרגיז אותו, יש דבר שמשמח אותו. זה אופן אחד של התנהלות. האופן השני של ההתנהלות זה שהוא מכוון לפנימיות של הדברים. כל הפנימיות של הדברים, אז הפנימיות יכולה להשפיע עליו. אז יש דבר שמושך אותו ויש דבר שדוחה אותו, אבל מבחינה פנימית. זה שתי אפשרויות שיש לאדם בחירה, ובעצם אם תחשבו רגע, אז במאמר לפני זה, הוא דיבר על כך שהכוחות שיש בעולם הם הרבה מעבר למה שהבן אדם צריך, מה שהבן אדם משתמש ביום יום, ויש לו בחירה כמה לקחת. וכל בעל חי לוקח כמה שהטבע שלו. הוא אמר שזה כמו האיברים בגוף, מי שזוכר, העין והאוזן, כל אחד לוקחת, או היד או הרגל, כל אחד לוקחת מהמזון ומהאוויר ומהשמש, כל אחד לוקחת את מה שהיא צריכה. העין לוקחת את הרגישות לאור, האוזן לוקחת את הרגישות לצליל. אם הבן אדם לא יאכל ולא ישתה ולא ינשום, אז העין לא תראה והאוזן לא תשמע. אבל כשהוא כן אוכל וכן שותה וכן נושם, אז מאותו אוכל כל איבר לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח, הוא לוקח חיים, ואת החיים הוא מתרגם בצורה שלו. האוזן מקבל את הכוח לשמוע והעין לראות וזה. ואותו דבר כל נברא בעולם, יכול להיות ששני נבראים, יכול להיות שפיל ואיילה אוכלים את אותו עשב, והוא מגדל גוף של פיל, והיילה מגדל את גוף של היילה. כן, ויכול להיות איזה תולעת שיושבת על אותו עשב, והיא בונה מזה את התולעת. כי לכל אחד יש איזה קוד שזה מה שהוא יכול לעשות. זה הנפש שלו, ומה שתיתן לו יעשה מזה את זה. ומישהו אחר, מה שתיתן לו יעשה מזה את זה. זה באופן כללי בעולם, ואחר כך הוא אמר, וגם באדם, האדם הוא חלק מהנבראים של העולם, אז לכן גם הוא לוקח מהעולם את מה שהוא מסוגל לו, אבל הוא מוסיף שם שאצל האדם זה שונה כי לאדם יש בחירה. אז לאדם יש בחירה, אז במאמר ההוא הוא דיבר על כמויות. לאדם יש בחירה, אז יש כמות, כמה שהוא יכול לקחת לפי הבחירה שלו, אם הוא מרגיש צורך הוא יכול לקחת יותר. זה כמו שאנחנו אומרים תמיד שבשעת שריפה יש לאדם יותר כוח. או בשעת הדחק, בשעת מלחמה או משהו, מתגלים כוחות נעלמים. כי אם הוא מרגיש שיש לו צורך, היות שהוא בעל בחירה, הוא יכול לקחת יותר כוחות מאשר מגיע לו כאילו באופן באופן רגיל. ובמאמר הזה הוא ממשיך לדבר על אותו דבר, וגם במאמר הבא הוא ממשיך לדבר על אותו דבר, אבל כל אחד מתלבש אחרת. במאמר הזה הוא מדבר על זה שהיות שהבן אדם הוא בעל בחירה, עכשיו כבר לא מדבר על הכמות, כמה כוחות הוא לוקח, אלא איזה כוחות הוא לוקח מהעולם. הוא יכול לקחת מהעולם כוחות של חיצוניות, ללקט את החיצוניות מכל דבר, הוא יכול לקחת את הפנימיות. ועל זה הוא בעל בחירה. זה דבר אחד שהוא אמר. אבל כדי לעורר את זה, בשני המאמרים, הוא אומר שהכל תלוי בזה שהבן אדם מרגיש את הצורך. הבן אדם יבחר שהוא מרגיש את החיסרון, שהוא מרגיש את הצורך. אם הוא מרגיש חסר כוחות, אז הוא יארגן לעצמו כוחות. אם הוא מרגיש את הצורך בכוחות, לפעמים בן אדם מרגיש חסר כוחות, אבל טוב לו כך. אבל אם הוא מרגיש שזה כמו בשריפה, זוכרים שדיברנו על השריפה שלו לפני כמה שבועות. אחר כך הוא אומר במאמר הזה, זה גם אותו דבר, אם בן אדם יחיה עם הנשמה שלו, לא כמו שני שכנים שהם חיים רק ליד פרוסדור משותף, אבל אין ביניהם קשר, אלא הוא באמת ירגיש את הצער של הנשמה, אז הוא יוכל לקבל התעוררות מהעולם, הוא יוכל ללקט לעצמו את הפנימיות. וההתעוררות הזאת תיתן לו כיוון טוב בחיים, וכל זה כדי שהנשמה שלו תסבול פחות. כי אם הוא תופס את הכיוון של החיצוניות, הוא הולך אחרי החיצוניות, הנשמה בפנים סובלת מזה, למדרש. המדרש הזה מובא במסילת ישרים. זוכרים את המדרש? למשל עירוני, עירוני במדרש זה בן אדם שבא מסביבה פשוטה כזאת. שהוא נשא בת מלך לאישה. וזוכרים את המשל במסילת ישרים? משל עירוני שנשא בת מלך, מה?
כפרי,
כתוב שם עירוני, זה הלשון של המדרש. אם אנחנו היינו כותבים את זה, היינו כותבים כפרי, או שהיינו כותבים לא יודע מה. אז והוא נשא בת מלך, ואפילו אם הוא יביא לה את כל המעדנים שבעולם, הם לא שווים בעיניה, כי היא בת מלך. ואותו דבר, הבן אדם קיבל בת מלך, הוא קיבל את הנשמה שלו, ואפילו, והוא מנסה, הוא אומר כמו שהוא חסר לי משהו לנשמה. דיברנו על זה בשבוע שעבר בצורה אחרת, בן אדם מרגיש, כותב את זה בעצמו, בבני מחשבה טובה. הרבי מפסץ לעצמו כותב את זה, אומר לפעמים בן אדם מרגיש שחסר לו משהו, הוא לא יודע מה חסר לו, אז הוא הולך לקחת קוסטי. זאת אומרת, הנשמה שלו התעוררה והיא מדקדקת לו, והיא לוחשת לו שרע לה, אז הוא מטביע את ההתעוררות הזאת בתוך קוסטי. ולמה זה? כי הוא לא מבין חסרונות אחרים. אבל אם הוא יתבונן והוא ינסה לנחש איך הנשמה שלו מרגישה בעקבות ההתנהגות שלו הכללית, אז הוא ירגיש שמשהו חסר, ואז כל דבר בעולם לא יעורר אצלו את הצד הגשמי של הדבר, אלא יעורר אצלו את הקדושה שיש בעולם. יעורר אצלו את הקדושה, הקדושה שבעולם תעורר אצלו את הקדושה שיש בנפש. יכול להיות ששני אנשים יסתכלו על אותו עץ, וקודם כל, בלי הקשר למה שלמדנו עד עכשיו, שני אנשים נמצאים באיזה מקום, מסתכלים על אותו עץ, אחד הוא יצרן דיקטים. הוא מסתכל על העץ, הוא רואה את העובי שלו, הוא כבר רואה אותו איכשהו בין שני שפיצים, מתגלגל, ומולו בא סכין ומגלחת אותו. ואחר כך מיישרים את זה ושמים אחד על השני ונהיה דיקט. הוא כבר רואה כמה דיקט הוא יכול למכור מהעץ הזה. השני מסתכל על העץ, הוא מתפעל מהיופי של העץ. זה אנחנו מבינים טוב שיש שני סוגי הסתכלויות כאלה, נכון? הייתי פעם עם ערבי על איזה הר, וראינו ביחד איילה. אני התפעלתי עם היופי שלה. והערבי אומר לי, יש לה טעם כמו בוטנים. אמרתי, יופי, הנה, קיבלתי שיעור. איך שאתה מסתכל, זה מה שאתה מקבל. ויש בעבודת השם, זה גם אותו דבר. יש אחד שמסתכל על עץ ואומר, מה רבו מעשיך השם. יש אחד שמסתכל על עץ, בשיא הזה הוא רואה יופי, הוא רואה אולי כמה חוקים בוטניים, אבל את, ה, את, ה, את האלוקות, הוא לא רואה. ולא בגלל שהוא לא יכול לראות, יש לו בחירה. הוא פשוט לא מכוון לשם. אם הוא היה מכוון לפן האלוקי שבדברים, אז כל עץ היה מעורר אצלו כיוון אל הקדוש ברוך הוא. ועם הכיוון הזה, אם אחר כך הוא היה מרגיש שחסר לו משהו והוא לא יודע מה מרגיש, אז הוא לא היה הולך לחפש קוסטה. הוא היה מרגיש שהנשמה מדברת והוא צריך להזין לה. זה ברור, זה כבר... זאת אומרת, ההתחלה של הכל זה בספונטניות, בגורם המזדמן, שקוראים לזה, לאן אני מכוון את זה. עכשיו, אי אפשר תוך כדי רחוב, צריך לעשות הכנה לפני זה. אתה יושב בן אדם, הוא יושב עם עצמו. אם הוא מחנך את עצמו להסתכל על דברים בפן הפנימי שלהם, הדברים כבר ייקחו אותו לכיוון הנכון. זה מה שלמדנו שבוע שעבר. זוכרים שדיברנו על זה? קצת. אבל דיברנו על זה. עכשיו כאן הוא מוסיף עוד נקודה. בעולם יש נפש. הנפש של הדבר. כי הנפש של הדבר, יש את הפנימיות של הנפש, ויש את הצד החיצוני של הנפש. יש את מה שנקרא, אם נדבר, אנחנו אומרים כוח ואנרגיה. זה בעצם רק שפה אחרת. אבל כשאנחנו רוצים להגיד כוח אלוקי, אנחנו לא אומרים אנרגיה אלוקית, אנחנו אומרים כוח אלוקי. וכשאנחנו מדברים על כוח פיזי, אז ככל שזה יותר פיזי, ככל שזה יותר מכני, ככל שזה מתלבש בדבר יותר, בדומם יותר, אנחנו יותר קוראים לזה אנרגיה. כן? היום גם משתמשים הרבה במילה אנרגיה מבחינה רוחנית, בעקבות ה-New Age, אבל לא בעקבות הבחירה הלשונית שלנו. אבל באופן אינטואיטיבי, כל שאני מדבר על דבר יותר פנימי, אני קורא לזה יותר כוח. כל שאני מדבר על דבר יותר חיצוני, אני קורא לזה יותר אנרגיה. וזה ככה. כי כוח זה מילה בשפת הקודש, היא מכוונת אותנו למקום הקדוש. ואם אני מכוון לכוח ולפנימיות של הדברים, יש את החפכת עטוון דמעשה בראשית. יש שם איזה... המילים הראשונות של בראשית ברא אלוקים, אני לא זוכר בדיוק, זה זוהר. עד איזה מילה סופרים, יש שם 28 אותיות או 28 מילים. יש איזה פעמיים שם, אני כבר לא זוכר. לא חשבתי שאני אדבר על זה ולא הלכתי להסתכל. אבל על כל פנים, משם נמשך כל הכוח. זה החפכת, הכוח. ואם בן אדם מכוון לזה, אז מכל דבר, כל דבר נותן לו כוח להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הנפש, זה נותן את הכיוון. וזה קורה ביום יום. אם בן אדם תופס את עצמו כל יום במה שהוא רואה, במה שהוא שומע, וזה דווקא כל יום, זה הולך ביחד עם הבריאה. יום זה יחידה, הוא אמר, יום זה יחידה אסטרונומית. מה זה יום? יום זה מהזריחה היום עד הזריחה מחר. כן? אם הזריחה מחר היא בדקה יותר מוקדם, אז עד הזריחה מחר בעוד דקה, בוא נגיד. אבל זה יום. זה 24 שעות, זה בעצם לא 24 שעות, זה לילה ויום ביחד. זה ההגדרה של יום. ובתוך היום הזה אנחנו חיים עם הטבע, ואנחנו פוגשים המון דברים, ואז כל דבר כזה יכול לעשות לנו טוב, ויכול לקחת אותנו ולהסיח את הדעת שלנו, לזרוק אותנו בכל מקומות אחרים. לא באשמתו, אלא באשמתנו. כמובן, הוא לא בעל בחירה. אפילו אם מלאך יתגלה אלינו, אז זה יכול לגרום לנו עיכוב בעבודת השם. באיזה אופן? כי הגענו כבר למדרגה שאנחנו רואים מלאכים, אז אפשר ללכת לישון. אבל לא צריך לעבוד יותר. זאת אומרת שלא משנה מה שמגיע, תמיד אנחנו יכולים לפרש את זה לא נכון ולקחת את זה למקום לא נכון. זה העבודה של היום-יום שלנו. העבודה של היום-יום שלנו זה לקבל נכון, אנחנו אומרים, ברוך השם יום יום. וכמו שאומרים, שלום להשם יום יום. ברוך זה גם אמירת שלום. בשפות אחרות זה ככה. זה, אני מברך אותך. רש"י אומר על ויברך יעקב את פרעה, שאלת שלום. יש בשפות אירופאיות, הרבה פעמים זה הולך ביחד. המושג הזה של לברך אותך לשלום. משם לקחו את הביטוי הזה בעברית. אז ברוך השם יום יום זה לומר שלום להשם כל יום. כל יום לראות אותו יום יום, כתוב פעמיים בגלל שזה סדרתי. בכל מצב תמיד לראות אותו ולהודות לו. ולציין לפנינו שבעצם הוא עומד מאחורי הכל. ולקבל גם מבט יותר גבוה. גם כשאנחנו מקבלים על הראש, בעצם להבין שזה כיוון שבא ממנו והוא רוצה לקחת אותנו למקום יותר טוב. לפרק לנו איזה דמיון ולתת לנו משהו אמיתי. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, אם בן אדם עושה את העבודה הזאת של היום-יום, נכון, זאת אומרת, אז הסך הכל של כל הימים, הסך הכל זה שנה. על שנה הוא שאל, מי זוכר מה דיברנו על שנה, את שבוע שעבר, זוכרים? השנה האזרחית היא גם כן עניין אסטרונומי. זה מהיום הכי ארוך עד היום הכי ארוך בשנה הבאה. אבל השנה היהודית היא לכאורה היא רק שם. זה לא שנה אמיתית. קוראים לזה שנה, כי ככה יותר נוח לקרוא לזה. קודם כל קורא לזה 12 חודשים ופעם בשלוש שנים חודש עיבור, אז אומרים מילה אחת קצרה, שנה, וזהו, נגמר. אבל זה לא שנה באמת. ככה זה נראה לנו. אז הוא אומר שזה לא נכון. הוא אומר שיש מהות רוחנית שנקראת שנה יהודית. המהות הרוחנית הזאת היא נמצאת בגלוי בעולם העליון, וזה מקיף. יש מקיף של כל יום ויש מקיף של שנה. כתוב תקופות הימים ותקופות השנים. והמקיף של השנה, לא הסברנו את זה, כי זה היה ממש לא... זה היה בסוף השיעור, לא הספקנו להסביר שום דבר על זה. אבל שימו לב, בשנה למשל יש חגים, נכון? היה לנו עכשיו פסח, עוד מעט יש לנו שבועות, אחרי זה יבואו ימים נוראים, יש כל מיני, יש חגים דרבנן, יש את השלוש רגלים דאורייתא. רבי נתן לא אהב, אמרו לו, עבר החג. אז הוא אמר, נכנס עוד חג. אל תגידו שעבר החג, החג לא עבר, החג נכנס. מה ההבדל בהסתכלות שלו וההסתכלות שלנו? ההבדל שאני אומר שעבר החג, אז זה כמו שאני נוסע באוטוסטרדה, עברתי ליד איזה כפר, עכשיו אני הלאה, אני כבר לא רואה אותו. בעצם הוא קיים גם עכשיו, אבל מהתודעה שלי הוא נמחק. אבל אם אני נמצא עכשיו במבט על, ואני רואה במקיף את כל השטח, אז, ואני כל רגע יכול להחזיר את המבט שלי ולהמשיך לראות את זה. אז אני לא מסתכל ככה. כרגע אני לא מרוכז בכפר הזה שעברתי, אני מסתכל לצד השני. אבל אני נמצא על הר, וכל הספקטרום קיים. וזה חלק מהנוף. גם כשאני מסתכל על פינה אחרת בנוף, זה חלק מהנוף. זאת אומרת, אני מסתכל עכשיו על ספירת העומר, פסח עבר כבר. אבל פסח נמצא לי ברקע, הוא נכנס בתוכי, כמו שהעין שלי היא העין של כל הגוף, והאוזן שלי זה האוזן של כל הגוף, אותו דבר הפסח הוא פסח של כל השנה. כן? זה ברור? הפסח הוא החסד של כל השנה. השבועות זה התפארת של כל השנה, זה התורה של כל השנה. הסוכות זה הגבורה של כל השנה, השמחה של כל השנה, הבינה של כל השנה. איך שנסביר את זה? לא ניכנס עכשיו לכל הפירוט. אבל זה של כל השנה. אם אני אומר זמן שמחתנו, זה לא הכוונה שבסוכות נשמח. מסוכות מקבלים את הכוח לשמוח כל השנה. מפסח, פסח עשה לנו שכל השנה אנחנו בני חורים. וגם שאנחנו בגלות נוראית, המצב הבסיסי שלנו של בן חורים. הגלות היא מודבקת. כך אומר המערב. הגלות זה רק המסכה. אנחנו בני חורים כי יצאנו ממצרים לפני כך וכך שנים בפסח. אז כל השנה אנחנו בני חורים. וכל השנה אנחנו יהודים בני תורה בגלל שקיבלנו את התורה בשבועות. השבועות הוא משמעות לכל השנה. זה נקרא, אם בן אדם חי ככה, אז הוא קלט לא רק את הימים, הוא קלט גם את המקיף של השנה. זה ברור? ומהמקיף של השנה הוא מסתכל עכשיו אחרת על כל הימים. כי יש לו את הכל בכולם. את מה שמקבלים בחורף יש לו גם בקיץ, מה שמקבלים בקיץ יש לו גם בחורף. לכל יום יש את המעלה שלו, המקיף כולל את כולם, ועשינו מהם אחדות אחת. ולזה לא כל אחד זוכר. עכשיו, לפי זה הוא מסביר את מה שחז"ל אמרו, שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. מה המשמעות? לא שהם מיתים ביום הולדת שלהם. שהם זוכים לא רק לימים, אלא גם לשנים. כל שנה הם זוכים לשנים. למה? כי הם עבדו את השם בימים, כמו שצריך. עכשיו, כשמגיע השנה האחרונה, ויכול להיות שבשנה האחרונה הם לא מיתים בדיוק ביום ההולדת, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם, למרות שהם עוד לא עברו את כל השנה, הקדוש ברוך הוא נותן להם את האור של המקיף, גם כשהם לא עברו את כל השנה. אבל על כל פנים, ההבדל הוא לא רק בשנה האחרונה, ההבדל הוא כל השנים. כי יש כאלה שכל שנה ושנה הם כן גמרו את השנה, אבל במקיף הם לא נגעו. עבר הפסח, עבר השבועות, הם כבר יודעים שזה יגיע וזה יעבור ונתרגש ונשכח, הכל ידוע מראש. אבל אם נכנס הפסח, נכנס השבועות, נכנס ראש השנה, והכל הופך להיות מציאות אחת, סימן שבן אדם נוגע כבר במקיף. כמובן, לגוע במקיף יש בזה הרבה הרבה דרגות. יש אחד שנוגע במקיף, המקיף עדיין נשאר מקיף. ויש אחד שנוגע במקיף, הוא מכניס אותו בפנימיות. ואז בדרך כלל מתגלה לו מקיף יותר גבוה. אבל על כל פנים, איך שלא נגיד את זה, אז יש עבודה עם השנה כולה. אבל על מה עומדת העבודה הזאת? עכשיו נחזור עוד פעם למה שאמרנו קודם. היא עומדת על הבחירה של הימים. בתוך היום לבן אדם יש את הבחירה מה ללקט מהסביבה. אם את הרגושים הפנימיים או את הרגושים החיצוניים. הוא רואה בן אדם, האם הוא מתפעל מהחיצוניות או מהפנימיות. הוא רואה נוף, הוא מתפעל, הוא רואה כסף. מכל דבר אפשר להתפעל מהפן הפנימי שלו. מכל דבר. גם אם מה שעובר על הבן אדם, לפעמים עובר על הבן אדם דברים כאלה וכאלה, לפעמים דווקא בדברים קשים יותר קל להתמסר לפנימיות, כי לא רוצים להישאר תקוע בחיצוניות של הדברים הקשים. כי החיצוניות של הדברים הקשים הם קשים. אז עדיף להיכנס לפנימיות. אבל גם בדברים טובים ושמחים, אסור להישאר בשטחיות. עד הרבה, אם בן אדם כשבא לו דבר טוב ושמח, הוא תורח להיכנס לפנימיות, אז הוא חוסך הרבה דברים קשים. זה ברור? ככה הוא לא יודע להיכנס פנימה לדברים הטובים, אז הוא חייב להיכנס לדברים קשים. הוא חייב לעבור את התרגול, להיכנס פנימה דרך דברים קשים. אבל אם הוא עושה את זה תמיד, אז הוא תמיד טוב לו, תמיד שמח. ועל זה הוא מדבר במאמר הבא. זאת אומרת, עצם זה להיכנס לתוך הפנימיות, על זה הוא מדבר עכשיו. במאמר הבא הוא מדבר שבזה בן אדם יכול לבחור לעצמו איפה הוא רוצה לחיות. אם בגן עדן או בגיהנום. כי אם הוא בוחר את הפנימיות, אז תמיד הוא יהיה בטוב, תמיד הוא יהיה בנחת. אם בוחר את החיצוניות, אז תמיד הוא יסבול.
איך מתאים לזה, לחיות בתוך הפנימיות?
זה תלוי על נקודה אחת, זה אומר. נקודה אחת של התבוננות בגדולת השם. ואז, למרבית הפלא, זה פלא, כי הרבה פעמים, הבן אדם שכל כך דבוק בגדולת השם, אז הוא מאבד את הערך של כל הדברים הקטנים, כי מה זה שווה מול הקדוש ברוך הוא מוכר? כאילו מאבד את ה... אבל מה האמת? האמת היא שהערך היחיד שיש לדברים זה בגלל שהשם ברא אותם. זה הערך האמיתי, האובייקטיבי והנצחי. ואם בן אדם מתבונן היטב בגדולת השם, ואכפת לו על הקדוש ברוך הוא, על הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא, ועל זה שהוא יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אם זה אכפת לו, אז יהיה חסר לו אם הוא לא ייכנס לפנימיות. אז זה ההתחלה, ולכן נתנו לנו תפילת שחרית כל כך ארוכה. מה ההבדל בין שחרית לערבית ומנחה? שבשחרית יש יותר קטעים שמדברים על גדולת השם. הקטעים של הבקשות וזה זה במנחה וערבית ושחרית אותו דבר. בערבית יש קצת יותר הקדמה, יש קצת יותר גדולת השם, אבל בשחרית יש הכי הרבה. שחרית זה התחלת היום. ערבית זה הסיכום של היום. מנחה זה באמצע, אז היא הכי קצרה. עכשיו, פה הפסקנו, אני חושב, השלמתי עכשיו את מה שלא הספקתי להסביר אז. אם היינו מנסים להסביר את זה, אז היינו צריכים לשבת עוד חצי שעה. לא, זה היה שייך. ויכול להיות, הוא אומר, שזה עניין גלגול. כי כשקצבו בשמיים לאיש חיים, כך וכך שנים משכו לו. נתנו לו ימים ונתנו לו שנים. נתנו לו להרגיש את העבודה של היום. נתנו לו גם להרגיש את המקיפים. בפוטנציאל כל אחד מאיתנו הוא צדיק כזה שיכול להרגיש את המקיף של השנה. והוא חוזר, זאת אומרת הוא חוזר מהגוף עם ניצול של הימים, אבל לא של השנים. ולא בשנים. זאת אומרת הוא עבד עם כל יום, כן, זה כמה שהוא יכל, אבל הוא לא עשה את זה נכון. והיות שהוא לא עשה את זה נכון, אז הוא לא קיבל את המקיף של כל השנה. אז לכן הוא בא בגלגול, הוא מוכרח לשוב ולחיות ולהמשיך השנים שלו. ויש האיש חי שנים, אבל לא כל שנה שהקציבו לו. הקציבו לו כך וכך שנים, והוא חי את הסכום של השנים. הוא לא נהרג לפני זה. אבל לנצל, להגיע למקיפים של כל השנים האלו, הוא הגיע רק חלקית. חלק מהשנים הוא הגיע, חלק הוא לא הגיע. ואז הוא צריך לבוא בגלגול עוד פעם. זה לא בשורה טובה, תכף נדבר, יש איזה סיפור. אבל בשרה אמנו, אומרת התורה, שני חיי שרה, שקוף חפזיין שנים היו כל שנותיה, ולא השאירה בשמיים שנים שנקצבו בעדה שלא המשיכה אותה. למה זה חדשות לא טובות לבוא בגלגול? תגידו אתם.
יכול להיות שהוא יתעתר יותר.
נכון. מצד שני, זה חדשות טובות מצד זה שכאילו נותנים לו צ'אנס לתקן. אבל מצד שני, זה יכול להיות, הוא יכול לקלקל יותר. הרבי נתן מספר ש... רבנו בשנתו האחרונה, בחצי שנה האחרונה שלו, כשהוא כבר גר באומן, הוא למעשה, הוא נסע לשם בשביל להיקבר שם. זה היה חולה אנוש. אז הוא שכר שם בירה עם הרבה חלונות, הרבה אוויר, הוא היה חולה שחפת. אז זה היה מחלה חסוכת מרפא בכלל. אז הוא היה, החלונות היו תמיד פתוחים, זה היה קיץ. שיהיה הרבה אור והרבה אוויר, ועברו שם קבוצה של אנשים ודיברו בקול וצעקו, התברר שזאת לוויה. הם מאוד בכו על הנפטר, ואז רבנו אמר, כאילו, ידוע, דיברנו על זה כמה פעמים, שמעתי זה באוזניים שלי, הרבי מלובביץ' אמר איזה פעם, שכל הלכות הבילות זה לא באמת שצריך להצטער על הנפטר. רק צריך לחזור בתשובה. ואם לולי כל המנהגים וכל העניינים האלה, אז אנחנו לא נתעורר בתשובה, אנחנו לא נזכור את זה שגם אנחנו נמות. ויש מנהגים ששומרים אותם, זה מתקן את הנפש של הנפטר. אבל לא סתם בשביל להוציא קיטור, זה לא סתם קתרזיס כזה, כאילו נותנים לך ערוץ בשביל לבכות. כי בעצם למות זה לא אסון גדול. הוא אמר, הוא הביא על זה פסוק, מקוהלת. אבל זה מחוץ לסיפור, עכשיו בוא נחזור לסיפור.
לא, אבל מה אמר רבנו?
אז זהו, נחזור לסיפור, אז נראה מה אמר רבנו. רבנו אמר שהנפטר בעצם לועג להם. הוא חושב בראש, כאילו, מה הם בוכים עליי? יותר טוב היה שהייתי נשאר בעולם עוד כמה שנים, מי יודע מה היה הייתי בעולם עוד כמה שנים. ברוך השם עברתי, וככה הוא אמר. אז רבי נתן שאל אותו, רבי נתן עמד לידו ביוב באותו רגע. רבי נתן שאל אותו, אבל הוא לא היה כזה צדיק שהתאפלו בו עכשיו, כמו שאומרים. הוא הכיר כנראה את הנפטר. אז הוא אמר, בסדר, התאפלו בו וזה ייגמר. אבל פה לך תדע איך שזה ייגמר. אז הוא אמר, אבל יכול להיות שישלחו אותו לכאן עוד פעם. אז זה כבר קושיה חזקה. כן, אם ישלחו אותו עוד פעם, אז פעמיים, כאילו, איך אומרים, גם לאכול את הדג המסריח, גם לשלם 100 דינרים וגם ללקוט 100 מלכות. מוכר הסיפור. זה כאילו, זה לא לכאן ולא לכאן. אז רבנו אמר לו, זה תלוי בבחירה של האדם. אם הבן אדם לא מסכים לרדת לגלגול עוד פעם, הוא לא ירד לגלגול. רק מה, הוא צריך לקבל עליו איסורים יותר קשים. אבל זה תלוי בבחירה של האדם. רבי נתן כותב שם ש... שאני לקחתי את זה לעצמי טוב בראש, שאני אזכור אחרי שאני אמות, שאני, שאני אבקש שלא הורידו אותי עוד פעם בגלגול. רבי נתן. שיזכור, שיזכור לבקש שלא יורידו אותו עוד פעם בגלגול. רבי נתן. אבל זה היה, הוא לא החזיק מעצמו. הוא חשב מי יודע, מי יודע מה יעשו איתו, ולפחות שלא צריך לרדת בגלגול עוד פעם. אבל על כל פנים, הנקודה היא כזאת, זה הכל הצד, כאילו, הצד של הדין והגבורות וכל זה. מה התקווה שיש פה? התקווה שיש פה, שהבן אדם, וזה בעצם הסוד, גלגול וגלות. מזכיר לכם משהו? מה הסוד של הגלות? מה העניין בגלות? למדנו על זה כמה פעמים. העניין בגלות זה שאם רוצים לתקן את מה שעבר, אז צריך לעשות את אותו דבר בתנאים יותר קשים. אותו הגיון של מסדר נוסף בצבא. לא עשית את זה בשתיים ביום, תעשה את זה בשתיים בלילה להר ממול. כן? זאת אומרת, במילים אחרות, אם הבן אדם מגלה אכפתיות, שגם בתנאים קשים הוא דבוק בהשם, אז בזה הוא מעלה ומתקן את כל העבר שלו. והזדמנויות כאלה לא חסרות לנו. זאת אומרת, עכשיו צריך להבין שכל פעם שמזדמן לנו איזה... שאנחנו חוטפים סטירת לחי, או שאנחנו מוכזבים, או ש... או לפ... זה הסטירות הקטנות. לפעמים גם דברים קשים שעוברים על הבן אדם, דברים קשים באמת. כל פעם שעובר דבר קשה כזה, אז יש הזדמנות מופלאה לתקן את כל העבר. לא על ידי עצם זה שהוא עובר דבר קשה. זה לא עושה כלום. אלא בזה שהוא מקבל את זה עם הבנה ואהבה, והוא מתחזק במצב הזה ללכת עם השם, ולא לעזוב, ולא להתייאש, ולעשות את המקסימום שהוא יכול, כמה שהוא יכול. אפשר לתת עם הראש דרך הקיר, אבל כמה שאפשר, אז בזה הוא מתקן את הכל. מתקן את הכל, לגמרי. לפעמים מצבים קשים, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים לשמוח. לפי זה הוא מסביר גם את בהתחלה, הוא שאל שאלה שרבי עקיבא היה יושב ודורש כתוב במדרש והציבור היו מתנמנמים. ואז הוא אמר להם, הוא רצה לעורר אותם, אז הוא אמר להם, מה פתאום אסתר מלכה על 127 מדינות, ושהייתה לסבתא, שרה אמנו, שהייתה בת 127 שנים. מה רוצים להגיד עם המדרש הזה? בוא נגיד שהיה סיפור כזה, מה התוכן? אז קודם כל הוא מסביר מה זה ציבור. ציבור מתנמנם, מה זה נקרא ציבור בכלל? זה עניין תפילה בציבור גם כן. לכאורה גם שם ציבור הוא שם לבד. התאספות אנשים שהאנשים הפרטיים נמצאים, ואנו מכנים אותם בשם ציבור. ואם לא היינו מכנים אותם בשם ציבור, גם אז היו אנשים פרטיים נמצאים, אבל לא הציבור. ציבור זה המצאה. כן, אנחנו לא נתפלא אם בשפה פרימיטיבית כלשהי, לא יהיה תרגום למילה ציבור. יוכלו להגיד, יש 50 אנשים, כן? אבל לא יקראו לזה ציבור, אין לזה משמעות ממשית, כן? אבל כנעל, האמת היא, לא ככה. הציבור הוא עצם לבדו והוא נמצא בשמיים. יש מושג שנקרא ציבור. הציבור הכללי זה כלל ישראל. זה נשמת האומה, זה הפנימיות של המלכות של עולם האצילות. זה הציבור, זה הציבור האמיתי.
בנשמת
אדם הראשון היו כלולים כל הנשמות האלה שעכשיו אנחנו קוראים להם ציבור. יכול להיות שבנשמת אדם הראשון זה היה עוד בדרגה עוד יותר גבוהה, אנחנו לא יודעים. אבל היום כל ציבור הוא נציגות של הציבור הזה. כן? של הציבור של נשמת האומה. זה הציבור. וכשמתאספים כמה יהודים ביחד ורוצים לעבוד את השם, אז יש מציאות לציבור הזה. אז מאיר עליהם משהו מהציבור הזה. בחינת כנסת ישראל כנודע, וכשבני ישראל מצטרפים יחד לעבוד את השם, אז השם יתברך מוריד להם את בחינת ציבור כנסת ישראל לפי חלקם. ובשביל זה יש עניין לא רק להתפלל בציבור, גם ללמוד בציבור. תפילה בציבור זה יותר עניין ששייך לגברים, אבל תורה בציבור זה שייך גם לנשים. יש משמעות של 10 נשים מישראל יותר מאשר 9 לגבי כך וכך הלכות. זה נוגע למשל לקריאת המגילה בפורים, כשזה לא בזמן. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל על כל פנים, יש מציאות של ציבור, שהציבור הוא דווקא כשיש 10. למה דווקא כשיש 10? מה המספר הזה 10? 10 זה שלמות, בן עזרא מסביר. 10 זה שלמות מתמטית, אבל גם יכלו לתפוס, מי שמכיר קצת מתמטיקה, אפשר לתפוס מספר אחר, והיינו עובדים על שישיות או שביעיות, זה היה מסתדר בסוף. כן, היו קוראים לזה 10. היו סופרים עד 5, ובמספר השישי היו שמים 0 לידו. אפשר לבנות מתמטיקה כזאת גם, בהחלט. אין שום חיוב לזה. אז זה שה-10 מסתדר לנו יותר נכון, שזה שלימות, זה בגלל 10 הספירות, 10 כוחות הנפש. בעצם כל דבר מורכב מאורך, רוחב ועומק, 3 ממדים, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, מעלה, מטה, ובכל אחד מהם יש ראש תוך סוף, יש לכל אחד נקודה של התחלה, נקודה של סוף, נקודה של מרכז, ויש את הדבר עצמו שכולל אותה, ראש תוך סוף, כפול אורך, רוחב, עומק, זה 3 כפול 3, זה 9, והדבר עצמו שכולל אותם זה כמו הכתר, זה העשירי. אז בכל דבר בנוי עד 10, מבחינה, אפילו מבחינה פיזית. וה10 זה שלמות, וכשיש שלמות, אז מאיר על זה משהו גבוה יותר. כמו שאם גומרים מילה, אז התוכן מאיר בה. לכן, אף שכל איש ישראלי קדוש, הוא מחויב לעבוד את השם, מכל מקום, אינו רשאי להתפלל כל התפילות כמו הציבור. היינו קדושה וברכו וכולי. מפני שלציבור נמשך קדושת הציבור, חוץ מקדושת כל אחד. ויכולים להוסיף תפילות. וכן כשאתה אומר דבר תורה לציבור, גם כן צריכה להיות כוונתך להמשיך נשמת הציבור, חוץ ממה שמעורר נשמתם הפרטית. זאת אומרת ככה, ליהודי יש, האמת שזה גמרא, זה גמרא מסכת ברכות. הגמרא מביאה, אנחנו אומרים את תפילת הדרך בלשון רבים. תוליכנו, תדריכנו, תצעידנו, תשמחנו. בגמרא זה מופיע פעמיים, פעם אחת זה מופיע בלשון יחיד. וכתוב שם כל הנוסח של הברכה. ואחרי זה כתוב, ועכשיו שלמדנו שבן אדם צריך תמיד לשתף את עצמו עם הציבור, אז הוא צריך להגיד את הכל בלשון רבי, ולכן בסידורים זה מופיע בלשון רבי. מה המשמעות של לשתף עצמו עם הציבור? אז פשטות שם מדובר על סגנון. אבל באמת, כל עבודה שיהודי עושה, כל מצווה שיהודי עושה, הוא צריך להרגיש כאילו הוא תורם את חלקו למצווה שהציבור מקיימים. עם ישראל מקיים את השבת, עם ישראל מקיים את הסוכה, עם ישראל מקיים לא יודע מה, לא משנה מה. כל אחד נותן את החלק שלו. כל אחד שמקיים מצווה וכל אחד שעוזר לחבר לקיים מצווה. אז כל אחד כזה הוא נותן את החלק שלו, אבל הוא חושב בשעת מעשה על כולם. הוא חלק מכולם. אותו דבר כשלומדים, אז יש כל אחד לומד, כולם ביחד לומדים משהו, אבל כל אחד לומד לעצמו. ויש את החלק שכל אחד נותן לכלל בזה שהוא חלק מהכלל. זה כמו אבנים בבניין. כל אבן היא אבן לעצמה, אבל כל אבן היא חלק מהבניין, היא חלק מהמבנה. כל אות, כל מילה היא חלק מרעיון. כשהיא עומדת בפני עצמה, יש לה את האיכות שלה. אבל כשהיא חלק מרעיון, אז יש לה איכות אחרת לגמרי. כל יהודי בפני עצמו הוא קדוש, אבל כל יהודי בתור חלק מכלל ישראל, זה משהו אחר. עכשיו, אם נחשוב הלאה, כמו שדיברנו קודם, כשדיברנו קודם על, איך קוראים לזה? על החגים. התחלת השיעור. דיברנו על פסח. יש הבדל אם מסתכלים על פסח כעל פסח, או על פסח שהוא הפסח של כל השנה. אם הפסח הוא הפסח של כל השנה, אז גם כל יום נראה אחרת. כי כל יום קיבל מפסח. כן? אותו דבר אם אנחנו מסתכלים על יהודי שהוא קדוש, או שמסתכלים על יהודי שהוא חלק מעם ישראל, ואחרת לגמרי. היהודי שהוא קדוש, אז יש לו את הכוח של עצמו. היהודי כחלק מעם ישראל, יש לו, הוא חלק מהכלל. ואם כלל ישראל חסרים את היהודי האחד הזה, אז כל הכלל הוא פגום. הוא חסר. ואז אנחנו מסתכלים על כל יהודי אחרת לגמרי. הרבה פחות חשוב אם כן מכירים אותו, לא מכירים אותו, או כאילו, הוא יהודי. איך אמר הבעל שם טוב, אהבת אל הרעך כמוך, יכול להיות שיהודי נמצא עם אקוולט, כאילו, בצד השני של העולם. אתה לא ראית אותו ואתה לא תראה אותו אף פעם, אתה רק יודע שהוא קיים, אתה צריך לאהוב אותו. זה מאוד קשה אם מסתכלים על הפרט. אם מסתכלים על הכלל, אפשר להבין את זה. עכשיו, מה היה הסיפור אצל רבי עקיבא? שהציבור היה מתנמנם, זה לא שאנשים נרדמו לו מול הפנים לרבי עקיבא. לא היה יחס כזה שישבו מול רבי עקיבא ונרדמו לו. ובכלל בדור ההוא עדיין היו לומדים תורה בעמידה. אז יכול להיות שכבר אז ישבו. כתוב שבימי רבן גמליאל התחילו לשבת, היה רבן גמליאל אחד לפני רבי עקיבא, והיה רבן גמליאל אחרי רבי עקיבא. אז אי אפשר לדעת. לכן כשרבי עקיבא דורש, היה ציבור, והיה ציבור מתנמנם, אז אומר, האדמו"ר מפלסצנה אומר כך, כל אחד לעצמו היה ער, רק נשמת הציבור ישנה. מדוע נשמת הציבור ישנה? יען שכל אחד חשב, הלא די לי אם את נשמתי עוררתי. כולם התעוררו מהדיבורים של רבי עקיבא, אבל כל אחד אמר, וואי, איזה יופי שאני פה. אני שומע דיבור טוב, אני מתעורר. הוא לא אמר, איזה יופי שכולם פה. זה ברור, אם בן אדם באמת אוהב משהו, אז הוא רוצה, אם באמת הוא מקבל משהו גדול, זה קורה, שבן אדם פתאום נהיה מאושר ממשהו ענק, אם הוא מכוון, אז הוא אומר, חבל שלא כל העולמות קיבלו את זה, למה רק אני? אם הוא חושב רק על עצמו, סימן שהוא עדיין יתעורר, אבל עדיין יש לו עוד הרבה דרך ארוכה, והציבור היה ישן שם. לכן אמר רבי עקיבא, מה ראתה אסתר שחייתה קכ"ז שנים, שלא חייתה ימים לבד רק שנים. אסתר הייתה זאת שהיא לא רק חיה כל יום, לא אסתר, שרה. היא לא חיה רק כל יום, אלא היא חיה את השנים, את המקיף. אז בזה עורר אותם שמסתכלו על עצמם ויחיו גם את המקיף של הציבור, לא רק את עצמם. וכשהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, ומזה אתם רואים שגם עצם ציבור נמצא כמו ששנה, אנחנו צריכים להמשיכו כמו שנה. זה לא יחידה אסטרונומית, זה לא יחידה גיאוגרפית, אבל זה יחידה רוחנית, וצריך לגלות את זה על ידי העבודה שלנו. לכן גם את הציבור עורר והמשיכו, וקל לומר, טוב, זה סיומת כזאת, כאילו, קל להבין את זה. לא היה לנו קל להבין את זה, אבל זהו. עכשיו נשאר עוד כמה דקות, אפשר עוד להמשיך משהו. הוא ממשיך עוד פעם, פותח עם אותו פסוק, הוא שואל שאלות אחרות, שאלה אחת הוא שואל קצת דומה, אבל הולך בכיוון שונה לחלוטין. עוד פעם, ויהיו חיי שרה מהשנה, זה משנה אחרת, זה מקיף אחר. שנה אחרת יש מקיף אחר, אז יש תורה אחרת. לא פעמיים אותו דבר. פירוש רש"י ז"ל, וכך נכתב שנה, כדי לומר לנו בת קוף כבת חף. זוכרים את הרש"י? כתוב שם ככה, בת קוף כבת חף לחטא. לחטא כתוב. אז לפני מתן תורה היו מאנשים רק מגיל חף. רק מגיל 20. אז היא הייתה נקייה כמו אחת שעוד לא הגיעה, היא הייתה בת קוף, עדיין כאילו לא הגיעה לבת חף, כאילו לא היה לה חטאים, בקיצור, לא היה אפשר לבוא אליה בטענות. ובת חף כבת שבע, היא הייתה נקייה, כמו ילדה קטנה, היה לה את היופי של ילדה קטנה בת שבע. כך כתוב שם, זה הרש"י. זה דבר פלא, יש איזו פנימיות ברש"י הזה. ונבינה, עכשיו, כאילו, לכאורה, אין לו מה לשאול על זה. ככה זה היה, וגמרנו, מה אתה רוצה? אבל הוא שואל, למה התורה מרמזת זאת בשרה יותר מבשאר הצדיקים? זאת אומרת, אנחנו מתארים לעצמנו שהיו עוד כל מיני פרסנס כאלה בתנ״ך, שככה, שהם היו נראים שהיו נקיים בגיל 100 והיו נראים בגיל 20 כמו בגיל 7, עם כל הניקיון של ילד קטן, למרות שבגיל 20 הבן אדם הוא כבר כבר בעולם אחר, אז הם היו עדיין, אז למה, מסתם היו עוד כמה כאלה, אז למה דווקא שרה? אז הוא מביא עוד פעם את אותו רבי עקיבא, שהיה יושב ודורש, והציבור היה מתנמנם, והוא העיר אותם, כי הגמרא אומרת, הגמרא, והוא מביא את זה מהמדרש, מעניין. רבי עקיבא היה יושב ודורש, ואמר, תבוא אסתר, שצאצאית של שרה, שהיא תמלוך, היא תמלוך על 127 מדינות, כנגד 127 שנים של שרה, ונראה שעוד מקבלת שכר על חיותה שנים הללו. עכשיו הוא מתקיף את זה מכיוון אחר. לחיות 127 שנים זה די הרבה, זה די יפה. זה הרבה שנים לחיות. אז עוד לקבל איזה שכר, כאילו זה השכר. מה זאת אומרת? עוד לקבל איזה שכר. לא מובן. ולמה עוררן רבי עקיבא בזה יותר מבשאר דרשותיו? עכשיו כאן הוא מגיע לעוד נקודה של בחירה. המאמר השלישי שמדבר על הבחירה של האדם. המאמר הראשון הוא דיבר כמה כוח לאסוף מהעולם. לגלות את הכוחות הנעלמים, כמו שהצריפה, שזוכר, דיברנו על זה. המאמר השני הוא מדבר איזה כוח לאסוף מהעולם. אם הפנימיות של כל דבר מעוררת אותנו, או החיצוניות של כל דבר. עכשיו הוא מדבר על איך בעקבות שני הבחירות האלה, איך החיים שלנו התנהלו. אם נחיה חיים טובים, או שנחיה חיים, אם תמיד נודה, או שתמיד נבכה ונקטר. זה בעצם המסקנה משני המאמרים הקודמים. עכשיו, בשביל להתחיל את הדיון על זה, אז הוא מתחיל מדרש שהוא כולו פלא. אתם תראו לבד, לא צריך לשאול כל שום שאלה. ממש מדרש פלא. איתה במדרש רבה, אמנם איתה במדרש רבה, פרשית פרשה יהוד, ויחל את כל מלאכתו, אמר רבי ברכיה בשם רבי סימון, לא בעמל ולא ביגיעה, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. ואתה אומר מכל מלאכתו את מה? מה פה שיחל אלוקים מכל מלאכתו? השם ברא את העולם בלי עמל ובלי יגיעה. אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא כולו בעמל ויגיעה, הנה יש לכם. לפני רגע אמרת שנברא לא בעמל ולא ביגיעה. סוף הוא מגיע לזה שיש שני סוגי עמל ויגיעה. יש עמל ויגיעה אובייקטיביים ויש עמל ויגיעה סובייקטיביים. שבן אדם בסרט של עמל ויגיעה, לא עמל ויגיעה אמיתי, תכף נראה. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא כולו בעמל ויגיעה. ומה נברא בו לאחר ששבת? זה ההמשך של המדרש. שענן ונחת שלווה והשקט, עד כאן לשון המדרש. אז העולם נברא בעמל ויגיעה, והוא נברא ב... אני לא יודע איזה בעל פה. שענן ונחת שלווה והשקט. נו, אז מה עושים עם עולם כזה? צריך לדעת לאיזה חנות להיכנס, נכון? צריך לדעת מה לקחת ממנו. אם לקחת את העמל ואת היגיעה, הרי זה פסוק בקהלת. כל הדברים יגיעים. ואיך דוד המלך אומר, יגעתי והנחתי, בדימתי ארסי אמסה. יש יגיעה בעולם, ויש הרבה שמחה בעולם. וצריך לדעת מה לקחת. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. השם יעזור. שנמצא את כל הכוחות שאנחנו צריכים, שנמצא את הכוחות הטובים שאנחנו צריכים, שנמצא את השמחה שאנחנו צריכים. כן. בחב"ד, האדמו"ר הריאץ אמר פעם שאפשר להכיר חסיד על האף שלו. איך אפשר להכיר אותו על האף שלו? אם יש לו אף שמח. אף כנראה זה אפיים, זה כנראה כל הפנים. כנראה שזה הפשט שם.
אפשר להסביר בבקשה את העניין של המקיף של השנה?
עוד פעם להסביר את המקיף. השאלה היא, מסתכלים על כל מה שהוא הקדים בהתחלה, שהשנה האזרחית היא יחידה אורגנית.
כן.
זה בשביל לתת לזה, להסתכל על זה כעל, חיים, כעל דבר חי. וגם כל הקוסמוס, כשהיינו ילדים אמרו לנו, כל הקוסמוס זה גוף אחד גדול, הוא לא מחובר עם גידים, אבל זה גוף אחד גדול שעובד ביחד. הוא רוצה, השנה האזרחית, השנה הטבעית, היא עובדת ביחד כל השנה, בכל מקום בכדור הארץ. הוא רוצה לתת לנו את השנה היהודית, איך שהיא עובדת ביחד, היא לא אורגנית. זאת אומרת, בנפש היא אורגנית. ולכן, המקיף זה הכל יחד. בנפש היא אורגנית. אם אני יודע לחבר את ה... היית מההתחלה? שריך. אם אני יודע לחבר את כל הניואנסים של הכל ולעשות מזה עבודה אחת גדולה גם ביום יום, אז זה ממש יחידה אחת שלמה, זה דבר חי.
אפשר להגיד תהליך שיש לו איזה...
כן, זה תהליך, אבל...
התחלה בסוף של עצמו, למרות שזה מחובר לפני
מחרת. כן, למרות שזה לא יוצא בדיוק באותו עורך יום או... כן. מבחינה נפשית זה משהו אמיתי.
כן, הייתה שנה כזאת.
יש שנה כזאת.
יש שנה כזאת.
ואפשר להשיג אותה ואפשר לפספס אותה. אפשר רק להסתכל על זה, על משהו טכני של חשבונות ושל כאילו...
סדרה של נוראים אקראיים.
כן, כן, כל מיני, עשו לנו איזה טכנית.
זה הסיבה שכתוב שלא חסר לחב"ד, אין מרצה בסוף?
אין חסד סידור פסח, נכון.
זה בגלל זה?
זה אותו דיבור, שנכנס הפסח, לא עבר הפסח.
וגם במתן המזון לא אומרים את יגיענו למועדים, הבאים לקראתנו, לשלם, זאת אומרת שהדברים באים
לנו, נכון, נכון.
זה לא שזה עוד זמן
כזה. נכון, 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 נכון.
יש איזה נפגש ו...
זה מה שאמרתי, זה כמו הכפר באוטוסטרדה שממשיך להתקיים, למרות שאני לא רואה אותו. כל היחס של הזמן ועל המעלה מהזמן תלוי בזה. אני לא רציתי להיכנס לפינה הזאת כי לא היינו גומרים את העניין. כל הרגעים שעברו כביכול קיימים, אנחנו חלפנו על פניהם.